משפחה מודרנית, עם עורכת הדין סגית ארגמן וזיו מויאל.
שלום שלום, כמה דקות אחרי 9, ברוכים הבאים למשפחה מודרנית כאן ברדיו תל אביב עם עורכת הדין לענייני משפחה סגית ארגמן, שמתמחה בדיני המשפחה והמעמד האישי עם ותק של למעלה מ-17 שנים. הסכמי גירושין, הסכמי ממון, צוואות, ירושות, אימוץ, פונדקאות, משפחות גאות, מנחה בקורסי גישור משפחתי, שעה בשבוע איתך סגית להקשיב, להתייעץ, ללמוד. אם תיישמו, הרווחנו. מה נשמע סגית?
ערב טוב זיו. איזה כיף ראשון תמיד שאנחנו פה.
ממש. ימים של חיוך ודמעה.
לגמרי.
ולב דופק, ולאכול את הציפורניים, ונו, תגיעו כבר, ואיך את בימים האלה?
זה לא פשוט. מצד אחד, אני אומרת, וואו, כל שבת זה כזה לקום מוקדם, ולראות את החטופים חוזרים, זה מאוד מרגש. מצד שני, אני חייבת להגיד שהתמונה של ירדן ביבס אתמול, עם כל השמחה, גמרה אותי.
שובר לב הדבר.
שובר לב. בן אדם חזר בלי המשפחה שלו. יש עוד חטופים, עוד שבועים, זה שמחה לא שלמה.
יונתן כהן על הביצוע הטכני, עוד מעט יהיה איתנו, כאן, יונתן כהן, הטכנאי, הזמר, כל הפרטים בהמשך.
איזה כיף.
נפתח שבוע, איך התחיל לך השבוע הזה?
התחיל במלחמה בבית משפט, כי אני קמה תמיד ככה, אני אומרת, אני לא אוהבת דיונים ביום ראשון, יום ראשון הוא ככה זה יום קשוח.
למה בחרת במילה מלחמה?
כי זאת הייתה מלחמה. כשאתה נמצא מול עורך דין בבית משפט, ומאחוריך זוג שהיה נשוי 20 שנה עם 3 בנות, אהבו אחד את השנייה, תמונות מהחתונה, חיים נפלאים, והיום הם נותנים לעורכי דין להתקוטט ולהתאגרף ביניהם, אני קוראת את עצמי, אני כמו מתאגרפת מרגישה, שכל אחד נלחם על החיים של הלקוח שלו, זאת מלחמה.
נגיד, איך הולך יום בבית משפט? כאילו, אני חושב שיוצגתי פעם אחת, אולי, במשהו מאוד מאוד מינורי ולא קשור לכלום, בידי עורך דין, הוא כנראה, לא יודע אפילו אם הגענו לדיונים, אבל בענייני גירושים, בענייני משפחה, אנשים שלוקחים את שירותייך, יכול להיות שהם מניחים שאוקיי, מגיעים לדיון, חצי שעה, תגידי את הטענות שלי, הוא יגיד את הטענות שלו, בית משפט יחליט, בוא נתקדם. מה היה היום? נגיד שעות, איך זה עובד?
אז זה היה שעות, אני יכולה להגיד
מה זה שעות?
שעות זה 4 שעות.
4 שעות בבית המשפט?
4 שעות בבית משפט, שאתה צריך להיות בשיא ערנות, כי אתה גם צריך לחקור את הצד השני, ואתה צריך להיות ערני לחוקרים את הלקוחה שלך, אתה צריך לשלוף דברים תוך כדי החקירות, מדברים שהיו במשפט הקודם. למעשה, הדיון שהיה היום, דיון הוכחות זה נקרא, זה לב ליבו של המשפט. כי כשמתחיל משפט, הוא מתחיל הרי בכתב תביעה, כתב הגנה.
מה הוא אומר, מה היא אמרה נגיד?
כן, מה הטענות של התובע, מה נתבע מתגונן, מה יש לו להגיד להגנתו. ואז קובעים קדם משפט. מה זה קדם משפט? זה הדיון הראשון. דיון של 20 דקות, חצי שעה, שבית משפט בעצם מנסה לצמצם מחלוקות. הוא אומר, בואו נבין מה המחלוקות וננסה לצמצם אותם. אחר כך יש דיון ההוכחות, מה ש עברתי היום, ששם זה חקירות, ושם זה לב ליבו של המשפט.
אגב, כל דיון הוכחות את יוצאת ככה במרכאות עם הלשון בחוץ?
שאני מרגישה שנדרסתי על ידי מסעית, כן. משהו כזה. אבל כן, ותשאל אותי אחרי כמה זמן אתה מקבל דיון הוכחות?
נגיד?
4-5 שנים.
מהרגע שהתחלתם?
מהרגע שהגשנו את הכתב תביעה.
למה?
כי בית משפט קובע, היומן עמוס בטירוף, ובית משפט עוסק דם, או אפילו 2 לפעמים, דם משפט. אז לפעמים עוברות שנה או שנתיים מהכתמי משפט. לפעמים האסטרטגיה של הצד השני, שהוא נתבע למשל, זה אפילו למשוך את המשפט, ופתאום להגיד, אני חולה ואני לא יכול להגיע. עכשיו, כשבית משפט דוחה לך דיון, זה לא דוחה אותו למים הקרובים.
זה לא ניפגש מחר.
לא. זה חצי שנה, זה 9 חודשים. עכשיו נדחה לי דיון לאוקטובר 2026, אוקיי? אנחנו היום בתחילת שנה, לאוקטובר שנה הבאה. זה
האומס. אני מצטער להגיד, אבל זה דיני נפשות. וכשאת מדברת איתי על עיכובים של 9 חודשים ושנה, אז בינתיים הנפשות.
כן. אז אני אגיד שיש דבר כזה שנקרא סעדים דחופים, בית משפט, כשמדובר בעיקר בילדים, או מזונות, או זמני שיעה, או דברים ממש ממש דחופים, אז אפשר כמובן להגיש לו את הסעדים הדחופים האלה, והוא ייתן לך מענה. אבל באופן כללי.
אבל לא כל פנייה בענייני מזונות, וענייני ילדים, לא. וענייני גירושים, היא סעד דחוף.
בדיוק. ומה שלא דחוף, או חלוקת רכוש, כמו שהיינו היום, אז בית משפט ימתין, אנחנו כבר 5 או 6 שנים בתיק הזה.
וואי.
והנה, אנחנו סוף סוף לקראת סיומה.
מצטער שאני שואל, אבל יש לבית המשפט ולשופט הספציפי, אגב, זה אותו שופט 6 שנים?
שנים. במקרה שלנו התחלפה שופטת כי היא פרשה, אבל שנים השופט ילווה אותך, גם אחרי הגירושים דרך אגב, אתה פותח את ההסכם שוב או את הפסק דין, הוא ילווה אותך.
אל תעני על שופטים עצמם, כי זו השאלה הבאה שלי. עכשיו אני קודם כל אומר לך על מערכת המשפט. אני רוצה לדעת עם המערכת, מה היא עושה בשנים האחרונות כדי לתקתק.
מה שהיא עושה, אז
היא יודעת שיש בירוקרטיה מטורפת.
לגמרי. קודם כל יש המון ריבוי תיקים ותביעות, וככל שעולה גם כמות המתגרשים, אז מן הסתם ההליכים בבית משפט.
איזה מדהים זה שככל שעולה כמות הרכבים בכבישים, יש יותר פקקים, ככל שעולה כמות הגירושים, יש בירוקרטיה.
אז יש את החוק להסדר הידיינות בסכסוכי משפחה שבית המשפט באמת, זאת אומרת, חוקקו בשנת 2016, שאומר, לפני שאתה מגיש תביעה, קודם אתה חייב לעבור גישור מטעם המדינה, באמצעות משרד הרווחה, כל זוג שמתגרש היום חייב לעבור לפחות פגישה אחת עם מגשרת מטעם משרד הרווחה, שזה משהו שבאמת קצת מצמצם את כל התביעות. השופטים בעצמם, אני מרגישה לאחרונה, בטח אצל השופטים הצעירים יותר, שהם הפכו להיות סוג של מגשרים. זאת אומרת, הם יכולים בהחלט לנהל את ההליך by the book כמו שצריך, אבל הם עוזבים שנייה רגע ואומרים, בואו נדבר, בואו תנסו להתפשר.
הם לא מגשרים בהכשרה, שהמאזינים יבינו.
לא, מגשרים בנשמתם. אתה יודע, לפני חודש הייתי בדיון בירושלים, שופטת נהדרת, שהיא פשוט ישבה, וכתבה הסכם גירושים. אנחנו עורכי הדין יושבים באולם, ובגלל שהיא רצה כל כך לעזור לזוג לסיים, היא בעצמה, היא פחדה שאנחנו נלך הביתה ונתקרר, ולא נגיע להסכם, היא ישבה והקלידה הסכם גירושים לצדדים, העובדה של עורך דין. ואני כל כך הערכתי את זה, ואמרתי בסוף הדיון, תקשיבי, אני באמת, באמת לא ראיתי רצון כזה לסיים תיק וכל כך לעזור לצדדים.
שופטת כזו זה טיפה בים?
זה טיפה בעולם בים. שלכם? זה טיפה בים. אבל אני חייבת להגיד שאני מתחילה לראות יותר ויותר שופטים שלוקחים את הגישור ומנסים, יש גם פיילוט עכשיו בבית משפט, גם פתח תקווה, גם תל אביב, של שופטים מאוד מאוד ותיקים, שלוקחים תיק מסובך, אחד התיקים המסובכים שלך, ומנסים לגמור אותו בגישור, ובינתיים זה עבד פעמיים, עשיתי את זה בפתח תקווה ובתל אביב, סיימנו תיקים מאוד מאוד מסובכים.
על מה היה שוב הדיון היום של 4 שעות?
חלוקת רכוש, אבל רכוש שנמצא גם בארצות הברית, גם בישראל, תחשוב שאנחנו חולשים על מניות שם ודירות שם ודירות פה, וזה פשוט משפט חוצה יבשות.
עכשיו רגע, מאזינים מהצד אומרים, רגע, 6 שנים זה באמת הרבה, ומתחילים אולי באוטו עכשיו להאשים את המערכת המשפט ואת עורכי דין וכל מיני כאלה. בסוף כשאת מדברת על לדחות דיון אחד, ועוד 9 חודשים כשנה קפצת, יכול להיות שהכתובת לתשובה נעוצה אך ורק במערכת, כי אם היא לא תדחה דברים כאלה, אז המשפט הזה שלך שנה.
לא שנה, אבל הרבה פחות. לפעמים אנשים, יש מקרים שבאמת אמיתיים, שבאמת אתה צריך לדחות דיון, ולפעמים אנשים, אנחנו מכירים את עניינים שעורכי דין שולחים את הלקוח שלהם יום יומיים לפני למוקד, והוא מתלונן על ורטיגו, על איזשהו משהו, ואז מקבל בעצם מחלה ולא מגיע למשפט. אין איך להילחם בזה.
הקלות שבדבר הזה, אבל בלתי.
הקלות, ממש. השופט, הוא לא נמצא שם. יש לו נטייה לחשוב שבן אדם באמת לא מרגיש טוב או חולה. כן.
תשמעי, הכנסת אותנו למאחורי הקלעים של יום טיפוסי אחד, קשוח. כן, קשה, יום קשה. ויש הרבה כאלה, נכון?
יש המון.
ראיתי אותך בטלוויזיה השבוע.
כן, בדוח היומי, בערוץ 13.
יפה. מה דיברת?
על גירושי סלאפס. על מה ההבדל בין גירושים של אנשים.
ראיתי שכל במה אתה אמר לך בהתחלה, כן, שלח אותך לשם.
מה ההבדל?
מה הוא שאל שאני לא שאלתי עדיין?
אתה שואל הכל, זיו. אתה שואל הכל.
מה איך היה בפאנל? איך היה ב...
היה מקסים, היה כזה ממש כיף. אווירה נעימה. חבר'ה טובים, הפאנל היו כיפים כאלה, והיה באמת קליל וכיף.
כן, אחרי כל כך הרבה שנים בתחום, האוטוריטה שבך צריכה להיות כבר שם. אבל כל יום.
תבוא איתי לטלוויזיה?
אני מתמחה. אל תשכחי. אני לא יודע איך לדבר איתך על הנושא הזה, אבל אני כן אשאל אותך אם צפית בסרטונים של מאמן הכושר מיבנה.
לא צפיתי, גם... עזרתי אנשים לא להעביר, כי להעביר סרטונים זה ממש עבירה פלילית. אבל שמעתי, אני קמתי בבוקר לקבוצה של עורכי, יש לנו קבוצה של עורכי דין למשפחה, ואני בכלל לא יודעת מה קורה. אנשים מדברים על זה שרבנויות עובדות כל הלילה ביבנה, וכולם מתגרשים. אמרתי, מה קרה? כאילו, לא הבנתי מה קרה. ואז התחלתי להבין שיש שם איזה, כן, איזה פרשייה ככה. זה הפך להיות כמובן...
העיר יבנה.
העיר יבנה.
תיזכר במקרה הזה.
העיר המנומנמת יבנה.
כן, בדיוק. 200 שנה קדימה ילמדו על זה בתוכניות הלימוד בבית הספר.
עכשיו, כל פעם שיגידו יבנה, זה מה שיהיה אלה.
אוקיי, את מתחילה לקבל את הדברים האלה על הבוקר?
כן, ואני מקבלת.
איזה פאזל את מחברת?
תראה, אני אגיד לך מה, אני הבנתי עוד פעם, אני לא מכירה את המקרה יותר מדי, אבל שרובן היו גרושות, זאת אומרת, או שהיו שם...
גם וגם וגם.
וגם וגם.
כן.
אם הייתה שם מישהי נשואה, וסרטון כזה כמובן יכול לשמש בבית הדין הרבני, אז זה יכול לשלול את הכתובה שלה. ואם היא זכאית למזונות אישה, זה יכול לשלול את המזונות אישה שלה.
אם היא גרושה והיא זכאית למזונות, זה יכול לשלול ממנה? אם היא נשואה. אוקיי, ואם...
זכאית למזונות אישה, זה יכול כמובן לשלול ממנה. גם לא צריך להתאמץ, יש סרטון, מראים אותו בבית הדין, והכל די ברור. כן, להגיד לך שזה נעים, לא, אני חושבת תמיד על הילדים. מה קורה לילדים כאלה שמגיעים לבית ספר? תמיד אני חושבת על ילדים, באמת. מה קורה לילדים כאלה שבאים לבית ספר, והסרטון של אמא שלהם מופץ, זה נורא.
מה במקרה של, נגיד שאתה שם גרושה, האם הגרוש שלה כבר חתמו על הסכם, לא יודע, לפני איקס תקופה, יש אפשרות לקחת דבר כזה ולדחוף אותו לתוך הסכם עכשיו, לפתוח, לבקש לפתוח אותו, כי קרה משהו שהוא לא...
לא, אני ממש חושבת שלא, כי בסוף, מה יש בהסכם? יש חלוקת רכוש, היא לא קשורה בעצם...
והיא גרושה, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה.
בדיוק. עכשיו, גם אם היא הייתה נשואה, ויש נשואות נניח שכן היו בסרטון הזה, זה לא משפיע על חלוקת רכוש, כי חוק יחסי ממון, אין שם סנקציות. הוא לא אומר לך, אתה תקבל פחות רכוש אם בגדת, אוקיי? אז הרכוש הוא חצי-חצי. מבחינת מסוגלות הורית, זה שהיא ככה הייתה עם הממן כושר, זה לא פוגע במסוגלות הורית שלה, אחות שהיא חזרה אחרי האימון הביתה, ותפקדה כאימא נהדרת. מזונות ילדים נקבעים על פי צורכי הילדים, אז זה לא פוגע באמת בשום דבר של נושאי המשפט, למעט, כמו שאמרתי, בפן הדתי, הכתובה. אם היא הייתה זכאית לכתובה, היא לא תקבל אותה.
סליחה להבחנה המגדרית, אבל למה כשהגבר נמצא בסרטונים האלה, ורואים אותו במערומיו, זה עובר כאילו כלום, זה אפילו גאווה בשביל אנשים סוטים ברמות כאלה ואחרות. וכשרואים שם נשים, אז הן מתביישות עכשיו כמו שהן כנראה לא התביישו ולא יתביישו יותר בחייהם, ונשים אחרות רואות את הנשים האלה ואומרות, וואו, איזה רגעי שפל. למה אצל אישה כשהיא במערומיה ככה מדברים, וכשגבר במערומיו ככה מדברים?
כי ככה אנחנו גדלנו והתחנכנו, תמיד אני צוחקת שאנחנו שני בנים ושתי בנות בבית, ותמיד אבא שלי, אחי, היה אומר לחברים שלו, וואו, כמה מחכות לו ליד הבית, ותמיד שהיה מדובר בנו, הוא אמר לי, מה זה, למה אנשים עוברים?
למה הוא מחכה פה? מי זה?
מי זה שניים אלה שחיכו לך?
תשאיר את הדלת פתוחה,
אל תסגרו את הדלת. אוקיי, הוא בחיים לא יגיד לחברים שלו, כמה חיכו לבת שלי ליד הבית. ככה זה, כי אנחנו... זה עולם מגדרי, ונשים צריכות להיות הצנועות יותר, והענבות יותר, וגברים, ההפך, מי שיותר, אז הוא יותר נחשב.
עוד דבר שמתי לב לשם, ואני אשמח להתייחסות שלך, זה שכשלמישהי רע בבית, ואת גרושה, סגית, אז את בטח יודעת לתאר את המצבים שבהם לא טוב בבית, פשוט לא טוב, פלוס ומינוס, כן, יותר ופחות. אני חושב על אישה שלא טוב לה בבית, והיא צריכה לא רק ריגוש של מערכת יחסים מתפיידה, אני כבר לא אוהבת אותך, אבל אני אוהבת, כאילו, אני אוהבת אותך כבן אדם, אבל אני כבר, בוא נמשיך עם זה, לא בריב, לא ברע בטוב. לעומת נשים שכנראה רע להם מאוד בבית, ורמת הריגוש שהיא צריכה, זה להיות עם מישהו בחדר כושר סגור, ולעשות את זה בתוך הסביבה הטבעית שלה, כשהיא באמת באה לאימונים. צריך שם ריגוש אקסטרה. את צריכה להבין את הרצון ואת הכמיהה לריגוש הזה?
אני אגיד שני דברים על זה. ישב אצלי בחור שעובד באייטק, בחור מה זה חמוד, שנתפס על בגידה. ואפילו בני לבין עצמי אמרתי, די, נו, אין מצב, הוא בגד, זה לא יכול להיות. וגם שהוא דיבר איתי, אמר לי, תקשיבי, זה שאתה נשוי, אתה לא עיוור. אתה עדיין נמשך לאנשים, אתה עדיין, יש אנשים שאתה מחבב אותם, יש אנשים שמתאימים לך. כל הסוד הוא לא להידרדר לשם. עכשיו, מה הבעיה בחיים שלנו? שאתה הולך למכון כושר 3 פעמים בשבוע, אתה רואה את אותו בן אדם. חודשים, שבועות, אתה מתחיל כבר ליפול, זה כמו כדור שלג למקום הזה. עכשיו, אם אתה רואה אותו סביר נניח ברחוב יום אחד, והוא מתחיל איתה, אתה אומר, סליחה, אני נשואה, ממשיכים הלאה. אז זה שאתה עובד עם מישהי הרבה זמן, רואה אותה על בסיס יומיומי, מתפתח שם משהו שלפעמים קשה לשלוט בו, אוקיי? אז זה מצד אחד. מצד שני, זה לא סוד שמערכות יחסים, והיינו שם וכולנו שם, מתחילות בהתאהבות מאוד מאוד גדולה ופרפרים, ואחרי כמה שנים יש את הרוטינה ואת החיים הרגילים, ומספיק שמישהו זורק איזה מחמר, לא ראיתי מישהו אחרי 10 שנים שמתעלף על אשתו כשיוצאת בבוקר לעבודה ואומר לה, וואו, איזה מהממת את. מצד שני, היא מגיעה לחדר כושר, והוא אומר לה, וואו, איזה מהממת את. וזה עושה את זה. אתה אומר, וואו, כאילו מחמיאים לי, רואים אותי, מסתכלים עליי, ופתאום אתה בפעם הבאה שתגיע, כבר תבוא באמת מהממת, ואני אתייחס יותר לעצמי, ואני ארצה לראות יותר טוב, כי הוא העיר לי שאני מהממת, והנה הכדור שלג שמתחיל.
תגיד, מה המסר שהסרטונים האלה שולחים למוסד הניסויים, המתפרק לנגד עינינו, לדעתך?
שמה המסר, שמה לא הבנתי?
שהסרטונים בעצם שולחים, כי אנחנו רואים את הסרטונים. את בשבוע שעבר אמרת כאן בתוכנית עם לי סובר, גורם מספר אחד בארץ.
בגידות.
אולי בעולם, אבל בארץ כרגע, בגידות. ואז אני אומר, אוקיי, אז זה כמו שתגיד לי עכשיו, צא פה רגע לכביש, אני מבטיח לך ב-80% אתה נדרס. אז, וכולם יוצאים, כולם ממשיכים לצאת לכביש, 80% הם, ב-80% במקרים הם הולכים להידרס, אבל הם ממשיכים לצאת. אז למה אנחנו עושים את זה?
למה אנחנו מתחתנים? למה אנחנו זוגים?
כן. מה התכלית של מונוגמיה?
אני בכלל חושבת, ואמרתי את זה תמיד, צריך לעשות כמו חוזה עם נקודות יציאה. תחשוב, כל 5 שנים, אתה, יש לך נקודת יציאה ממערכת יחסים, אתם יושבים ובוחנים את זה, מחליטים להמשיך הלאה או נשארים. ככה אני חושבת. כי בעיניי, קשה, להחזיק שנים מעמד ביחד, אלא אם כן אתה אומר, אוקיי, זה החיים שלי, אני אחיה ככה, וזהו. זאת אומרת, מקבל על עצמך את הזוגיות, אבל לי זה נורא קשה, כאחת שמתגרשת כל עשור, לראות, לא, אבל זהו, סיימתי, לראות את ה-40 ו-50 שנה, אני רואה את ההורים שלי, באמת, זה מדהים, כן? 51 שנה ביחד, לא את עצמי, וואו, זה מטורף.
את יודעת שירדן היא אהבת חיי.
כן.
אבל לפני איזה כמה חודשים באתי ואמרתי לה, ירד, מה את חושבת על שבוע שבוע? בואי פשוט נעשה.
מגניב.
שבוע לבד, כל אחד, שבוע ביחד. שבוע לבד, שבוע ביחד. אוהב אותך, אוהב אותך כמו שלא אהבתי אף בן אדם בחיים. אני אומר לך את זה, אבל זה בשבילנו, לטובתנו. ישנתי בסלון, ואותו ערב אני חושב... הדלת הייתה פתוחה.
יש לך מילה בבית, אני אוהבת את זה.
עדיף לישון באוטו.
איך? עדיף מלישון באוטו, זה נכון. וואו, תודה על הטייק הזה, טייק חשוב. אבל אחרי יום שעבר עלייך, יום קשוח, מה לדעתך, תני לי איזה שיר ככה, מעולמך שלך, אפילו מבחינתי שלא נכיר אותו. כן, מעולמך שלך.
אז אני רוצה, יש לי אחיין מאוד מוכשר, קוראים לו רני.
זה שיר שעלה לנו חיוך ואיתנו אנרגיות?
רני בוארון.
רני בוארון.
עכשיו אני אגיד למה הוא מוכשר. קודם כל, מגיל 50 הוא עם גיטר. ראית תינוק בן 50 עם גיטר?
לא?
כן.
באמת?
והמדהים בו שהוא, תמיד אני אומרת, יש אנשים שמתאמנים, ויש אנשים שהם גיפטד, כלומר, הם לא צריכים להתאמן, הם שומעים שיר, הם קיבלו את זה. הוא רואה את השיר על הגיטרה ופשוט מנגן.
וואו.
איך אבי סינגולדה אמר עליו, שהוא גם דרך אגב הופיע איתו מאז שהוא קטן, זה אבי סינגולדה הבא של ישראל, הוא פשוט מדהים בכישרון שלו, הוא אחיין שלי, אוהבת אותו, ואני אשמח לשמוע את השיר שלו.
פליי.
Too many times you said you'll never fall again for her But nothing has changed And you should let her know You want her to come home But you will never say it Cause you're scared to lose your faith in love Too many times you've known She wants you like you want her back And nothing you say You thought you might come and pick you up But that's not how it goes Cause you're the man you should be brave and tall Da-na-da-da Da-na-da-da And you will never say it Cause you're scared you lose her feelings for you Too many times
משפחה מודרנית.
אנחנו משפחה מודרנית ברדיו תל אביב 102 FM, קרה כאן משהו מצחיק מתחת לשידור, אבל אני משתלט על עצמי, כי אני צריך להגיש את התוכנית הזאת. עורכת הדין שגית ארגמן, כל ראשון מ-9 עד 10 ברדיו תל אביב. יונתן כהן, שלום שלום.
אהלן.
מה שלומך?
וואלה, טוב.
איזה מוזר שהוא מדבר פתאום, אנחנו תמיד רגילים לראות אותו.
פעם ראשונה לדעתי שטכנאי ברדיו תל אביב באמצע תוכנית הוא מרואיין.
כן.
אוקיי, אז יונתן כהן הוא המוזיקאי, הוא האיש, הוא האגדה, הוא היוצר, הוא כותב שירים, מפיק מוזיקלי, והזמר, ואיש שאנחנו מאוד אוהבים. ואנחנו מדברים איתך, כי יוצאת שיר חדש. אנחנו לא סתם תוכנית שמקדמת כאן אומנים, בוא. אנחנו מקדמים אומנים שמביאים שיר מתוך היפי בכורה, שהוא מתחבר איכשהו לעניינים שאנחנו מדברים עליהם כאן בשידור. אז אני רק אגיד סוג של כותרת, שאתה בן 27, נערד במקור, והאיפי בכורה זה בין 4 שירים, בשם להיות כמוך או להיות כמוך?
להיות כמוך.
להיות כמוך, שאת כולם אתה כתבת, הלחנת, ביצעת, ואת רובם אפילו מקססת, כך שזה באמת יצירה ששומרת עליך ועל החזון שלך בצורה הכי אותנטית שיש. עוד מעט אחרי השיחה הזאת אנחנו נשמע את השיר אם את קוראת לי, שזה הסינגל הראשון. הוא שיר שמדבר על מערכת יחסים בין שני אנשים, שמפריד ביניהם מרחק גדול, ממש כמו קשר זוגי, אמא ובן, או אפילו בין אחים וחברים. ואת השיר הזה כתבת בזמן שאמא שלך עזבה את הבית לעיר אחרת, בשביל להמשיך את חייה, אחרי שכל האחים עזבו את הבית לחייהם האישיים. בוא נצא רגע מהקומוניקט ומהטקסט לטובת הסיפור האמיתי שלך. שבוע שעבר ישבה כאן אורחת ושאלנו אותה, את זוכרת את הרגע שההורים שלך אמרו לך שהם מתגרשים? היא אמרה, לא.
אז בטח.
יופי, כי שגית אמרה בתוכנית בשבוע שעבר, את הרגע הזה לא שוכחים לעולם.
אז אני זוכר ממש בדיוק איפה ישבתי, ביחס לספה מי ישב לידי, איפה ההורים ישבו.
בן כמה היית?
הייתי בן 12.
אוקיי.
בדרך כלל אתם אומרים בתוכניות שמשתדלים לא לעשות את זה בחופש הגדול, אבל דווקא אצלי זה קרה כזה ב-21 למאי, כאילו ברמה הזאת אני זוכר. וזהו, אני זוכר כל מה שהיה שם, את כל השיחה.
מה היה
שם? מי בכה, מי לא.
מה היה?
ההורים משיבים אותנו לאיזושהי שיחה, שזה כבר איזשהו אירוע שהוא די חריג בבית, כי אף פעם לא באמת עושים איזושהי שיחה משפחתית רשמית כזאת. מתיישבים על הספות בסלון, ואומרים שאנחנו החלטנו להתגרש, להיפרד, ואבא עוזב את הבית, ולמחרת הוא כבר באמת, עבר לאיזושהי יחידת דיור.
זאת אומרת, יום לפני הודיעו, ולמחרת כבר הוא עזב.
כן, כבר הייתה לו יחידת דיור, והוא עזב.
הם הכינו את הקרקע לפני, אני מבין.
מה זה הכינו את הקרקע?
אם יום אחרי זה אבא כבר עוזב, סימן
שאת
האירוע עצמו קיפלו וארזו לפני שהודיעו.
אבל אתם כילדים הרגשתם, זאת אומרת, היה משהו באוויר, זה הפתיע אותך שהם מתגרשים, או שצפית את זה?
אז אני הייתי ילד הבכור, והיה איזה יום אחד, שלושה חודשים לפני, שקלטתי שאבא שלי כבר ישן איזה כמה ימים במיטה של אחי.
זה הסימן הראשון שילדים מרגישים.
כן, אז אמרתי, אבא, אתה לא ישן עם אמא כבר, זה, לא יודע, שבוע, שבועיים, הכל בסדר, אתם נפרדים? ואז הוא אומר לי, אני לא זוכר בדיוק מה הוא אמר לי, אבל הוא אמר לי שעוברת עליהם תקופה קשה, והם צריכים קצת כל אחד את המרחב שלו, והוא לא אמר לי עד הסוף אם הם נפרדים או לא, אבל אני הרגשתי איזשהו משהו בלב שיכול להיות שזה ילך לקרות, למרות שלא ראיתי שום סימנים על פני השטח של ריבים או משהו כזה. אני אפילו זוכר איזה שבוע לפני שהם נפרדו, או חודש, אני לא בדיוק זוכר את הקנה מידה, אבל אמא שלי יוצאת לעבודה, ואבא שלי מביא לה נשיקה כזה, ואני אומר, אז אולי הכל בסדר, כזה פתאום.
מה הם ניסו לשדר בנשיקה הזאת? כאילו עסקים כרגיל, או ניסיון לפייס, או פשוט זאת המציאות, אני אביא לך נשיקה ו...
יכול להיות, אני לא יודע. יכול להיות שבאותו יום אבא שלי בא לאמא שלי, אומר לה, יונתן, דיבר איתי. אולי לא החלטנו עד הסוף אם אנחנו נפרדים או לא, אולי זה. בדיעבד גם הוא אמר לי שהייתה לו איזה חצי שנה לפני, הוא תכננו להתגרש כבר, להיפרד כבר הרבה לפני, איזה שנה לפני, אבל הוא עבר איזושהי תאונת דרכים קלה כזאת, לא קרה כלום בגוף וזה. אבל הוא התייחס לזה כאיזשהו סימן כזה, אז אמר, יאללה, ניתן לזה עוד איזשהו צ'אנס.
תגיד, כשכתבת את השיר הזה, הרי אם את קוראת לי, לא אם אתה קורא לי, נגיד במקרה של אבא, הקשר שלך עם אבא, הקשר שלך עם אמא, אתה יכול רגע לשים אותם על כף המאזניים?
אני יכול להגיד שאי אפשר באמת לבחור בין אמא לאבא, אבל אני חושב שבמשך המון המון שנים, עד עכשיו אולי, היה לי קשה לראות הרבה צדדים טובים באבא שלי, בעקבות הסיפורים שעלו מהגירושין.
היית חשוף לסיפורים האלה?
בוא נגיד שהייתי חשוף לסיפורים שקרו אחרי הפרידה. כמו שאמרת שנגיד אבא שלי הכין את השטח ועבר ליחידת דיור, אז סתם, שבועיים אחרי שהם נפרדו, פתאום אנחנו פוגשים מישהי. שהם עד היום ביחד.
וואו.
וזה, אבל זה עורר אצלי כל מיני תהיות, גם הקשר שלו איתנו ואיתה, איך היא אכלה את כל הסיפור, איך אנחנו אכלנו אותה, את הילדים שלה.
רגע, גם... גרתם ביחד? רגע, אתה אמרת לפני כן זיו, שאימא שלך בעצם עברה לעיר אחרת, אתם עברתם יחד איתה?
אז זהו, לא, אימא שלי עברה לעיר אחרת ממש לאחרונה.
אוקיי.
אבל
בערד... הכל קורה בערד, נכון?
הכל קורה בערד, מגיל 12 בערך, עד שהתגייסתי לצבא, ההורים שלי היינו בכזה, 3 ימים פה, 4 ימים פה, שתי ההורים גרים בערד למרות הפרידה, שזה יאמר באמת לזכותו של אבא שלי, שהוא יכל, היה בכיף כאילו לחזור למרכז, אין לנו שום משפחה בערד.
Okay.
ההורים שלי הם היחידים שגרים בערד, גם מהצד של אמא שלי וגם מהצד של אבא שלי, והם בחרו שתיהם להמשיך הכל כרגיל, כדי
לשמור עליכם,
כדי לשמור עלינו ולהשאיר לנו את השגרה, והם באמת הורים מדהימים, וזה שהם באמת נפרדו ככה בטוב, ממש, זה, אני ממש בטוח שזה שמר עלינו,
אמרת באיזה חצי משפט, שאי אפשר לבחור בין אמא לאבא, אבל לא תוכל להמשיך, ככל הנראה את חייך כרגיל, מול אבא, בהקשר לדברים שנגלו אליך בהמשך אחרי הפרידה. מה מותר לך להגיד לנו?
אני... מותר להגיד הכל. אני חושב שאם אתה תופס אותי לפני 5 או 8 שנים, הייתי פה מדבר בהתלהטות, וגם אני לא בטוח שהייתי כועס על... כועס על אבא שלי או על אשתו היום, כמו שפשוט הייתי מאוכזב אולי מאיך שרואים אותי בתור ילד, בתוך הסיטואציה הזאת של אבא צריך לבחור בין אשתו החדשה לבין הילדים שלו.
ויש בחירה, יש תהליך בחירה כזה? הרגשת אותו בשנים האחרונות?
מה, מהצד של אבא שלי?
כן, כן. בין אשתו לבין הילדים שלו מהמערכת הקודמת?
בהתחלה אני חושב שאולי באופן טבעי ואולי לא, אני לא באמת יודע עד עכשיו, אבל אני כן הרגשתי שנורא חשוב לו להיות נאמן למשפחה החדשה שלו.
יש לו ילדים?
כן, יש לו 2 בנות מהממות שאנחנו בקשר איתם.
אתם אחים, כן.
אנחנו אחים ואנחנו אוהבים אותם, ואחת בת 14 עוד מעט, כאילו בקיץ האמת לא עוד מעט, ועוד אחת בת 8. הם גם, הבחורה נולדה ממש שנה לקשר שלהם, שזה גם היה חתיכת אתגר בשבילי פתאום, לאור כל מיני הרגשות המורכבים שלי בתור ילד, של אבא עם מישהי אחרת, ו...
יונתי, אתה בן 13, ואבא הגרוש שלך מביא ילדה לעולם מנישואים ממערכת אחרת.
כן.
זה הציר זמן.
זה הציר זמן.
אמא שלך התקדמה הלאה?
אמא שלי לא התקדמה. כן היו כל מיני אס-אמסים כזה שהיינו רואים לה בטלפון, והיינו אומרים, אה, אמא...
זה כמו הבת שלי, כל זאת אני חוקרת אותי.
אז כן, זה כזה, אמא, מי זה ניסים תת? כל מיני דברים כאלה, כי באיזשהו מקום ראיתי שאבא שלי מתקדם וכזה, זה, וגם רציתי לאמא שלי שגם יהיה לה איזשהו דבר כזה, וגם ידעתי איזשהו מקום, חשבתי שאולי... אמא שלי, בגלל שהיא לא ישר קפצה החוצה כמו אבא שלי לצורך העניין, אולי היא פחות תלותית, אולי היא פחות זה, אז אולי היא תדע לעשות את זה אחרת.
תגיד, עוד רגע נשמע את השיר היפה שלך, אם את קוראת לי. לפני זה אני אשאל אם להיות ילד להורים גרושים זה בעיניך צלקת או פצע שיכול להגליד עם הזמן?
אני חושב שזה... האמת שלא חשבתי על זה אף פעם. אני חושב שזה צלקת, כי אני כן יכול להגיד ש... לפני שנהייתי בזוגיות, היום אני בזוגיות כבר 3.5 שנים עם בת זוג שלי, אני נורא פחדתי או לריב, או זה, ובהתחלה של, בתחילת המערכת היחסים שלי עם בת זוג שלי, אז באמת חטפתי מזה הרבה, מכל מיני כיוונים, אבל דווקא מהמקום הזה שאני חווה קשר זוגי, אז באמת, אני חושב ש... הצלקת הזאת התחילה להיסגר, וגם הפצעים הרחו להתאחות, וגם פתאום התחלתי לראות את הצדדים היפים באבא שלי, ממש, ויש לי, השיר להיות כמוך, שעדיין לא יצא, שזה שם האיפי, זה מדבר בעצם על, על הפחד לראות, כאילו, על הפחד להיות כמו אבא שלי במובנים הרעים שראיתי אותו, אבל המשפט המרכזי בשיר זה, הלוואי היו לי עיניים לראות הכל, לראות את הצדדים הטובים של אבא שלי, ובסוף השיר באמת, ואחרי שכתבתי את השיר הזה לפני איזה שנתיים, אני ממש יכול להגיד שאני רואה באבא שלי את כל הצדדים המדהימים ואת כל הבענם שהוא, והוא אף פעם לא ויתר עלינו, גם שמתחנו עליו הרבה ביקורת, והוא באמת היה תמיד שם למטה, כאילו לחכות לנו אם אנחנו מועדים לרגע או פה, הוא תמיד... נמצא שם, אז זה המורכבות שיש לי עם אבא שלי והיופי איתה, והשיר הזה זה גם באמת היופי שיש לי בקשר שלי עם אמא שלי, שלא משנה אם היא עוברת דירה ועברה מהבית שלנו, וקצת יותר רחוקה מאיתנו עכשיו, אנחנו נעשה הכל לבוא כל פעם רגע שהיא צריכה, ופשוט להיות שם בשבילה, גם כי אני צריך אותה, לא רק כי היא צריכה אותי.
יונתן כהן, אם את קוראת לי.
במקום רחוק גם בלי לומר דבר גם בלי לנשום עמוק רגועה כי זה לא נגמר גם אם פתאום תלכי גם בלי להתכוון איפה שתרצי לא אברח ולא אבכה אם את קוראת לי אגיע מיד כשתזדקקי לי את לא את לא, את לא אותי לבד גם אם היה קשה גם אם עכשיו כבר טוב זה קורה, זה ימשיך לקרות העיקר שהפסיק לכאוב תדעי שאני כאן עכשיו תדעי אני זוכר הרבה וחושב עלייך מדי פעם געגוע שמרפא את לא, את לא אותי לבד
יגיע מיד כשתזדקקי לי את לא, את לא אותי לבד את לא, את לא אותי לבד.
יונתן כהן, אם את קוראת לי, תודה שבאת למשפחה מודרנית, תודה שאתה בא איתנו כמעט כל תוכנית לעשות לנו ביצוע טכני מושלם. אחרי
ששומעים את הסיפור זה עוד יותר השיר הזה.
תודה לכם. הלב שלך דיבר פה 10 דקות, עכשיו הלב שלך שר, קיצור. טוב, אנחנו משפחה מודרנית ברדיו תל אביב, 102 FM, 9-10, כל יום ראשון. עם עורכת הדין, הנה משפחה שגית ארגמן. את יודעת שמאז שיש מלחמה, אז מבאס אותי שיש המון המון נושאים שאת לא תראי. את פשוט לא תקראי עליהם בשום מקום, כי מה שתופס זה השיט הזה שאנחנו אוכלים כל יום, ואז אתה פותח חדשות, אתה אומר, אולי, אולי יבליגו בזה נושא חשוב, לא. ואז חשבתי השבוע, באמת על, על נושא שאת, שאת מביאה עכשיו כנושא השבוע, של אוטיזם.
נכון, על, אוטיזם במשפחות.
כן, ילדים על הרצף האוטיסטי, אבל לא ילדים על הרצף האוטיסטי, ילדים על הרצף האוטיסטי במשפחות של הורים גרושים.
או אז, שמתגרשים.
או כן. שמתגרשים, כן. תעשי לנו קודם כל את ההבדלה, אנחנו מדברים על אוטיזם נושא השבוע. תעשי את ההבדלה קודם כל, מתי האוטיזם בעצם נכנס לחיים של ההורים הגרושים, לפני, קדימה ואחרי, מה המצבים שיש בעצם?
אני קודם מקדים ואני אגיד שפתאום בשנים האחרונות, ואני כאחת שפוגשת המון המון משפחות, כל משפחה שנייה או שלישית שמגיעה אליי, לייעוץ או לגישור, ייעוץ משפטי הכוונה, יש ילד על הרצף, ואני אומרת, אבל מה קרה?
כל משפחה שנייה שלישית?
כן. ואני אומרת עצמי, אבל מה קרה? למה הרבה ילדים על הרצף? ואז שאלתי. שאלתי איזשהו מישהי מביטוח לאומי, ואמר לי, תקשיבי, קודם כל, הרחיבו את הספקטרום, זאת אומרת, יש כל מיני ליקויים או לקויות שנכנסו לתוך הרצף האוטיסטי, ואם פעם ילד עם הפרעות קשב וריכוז, דרך אגב, היום אני מזהה אולי הרבה שלמדו איתי, שאולי לא הובחנו, זה היה בתפקוד גבוה, אבל שאתה מבין שהיה שם משהו.
וואו, אוקיי.
וכנראה שבאמת בשנים האחרונות, כל מיני לקויות, כמו הפרעות קשב ברמה מאוד מאוד גבוהה, נכנסו גם כן לספקטרום הזה. ואז יש לא מעט משפחות עם ילדים על הרצף האוטיסטי.
רגע,
זה לא שיש יותר אוטיסטים, פשוט האבחונים הם היום
כן,
יותר.
מרחיבים את
מרחיבים
העירייה.
את הזה, בדיוק.
גילית גם אולי שאוטיזם הוא אחת הסיבות לגירושים?
לפעמים אני יכולה להגיד, תשמע, משברים במשפחה, וזה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות יציאה של ילד מהארון, זה יכולה, לפעמים שיפוצים, גם שיפוצים לפעמים מפרקים זוגות, צריך לעמוד בקשיים, זה כזה מערכת יחסים שסופקת פתאום איזה משהו שהוא קשה, אבחון של אוטיזם הוא משהו שיכול ליצור איזשהו קרע או משבר בין בני הזוג, יש אנשים שקשה להם עם ההבחנה הזו, מה, יש לי ילד אוטיסט, או אז מה שהם עושים, הם או מטרפדים את האבחונים, או מתקשים להשלים עם המציאות, או, ואז נוצר איזשהו פער, נוצר איזשהו פער עם הצד השני, לפעמים גם נשואים בתוך הבית, לקבל את הדבר החדש הזה שנקרא, בעצם יש ילד אוטיסט, ו...
רגע, עוד קצת לעומק של ההבחנה, בעצם של המסמוס של הורים שבתוך ליבם יודעים, הם יודעים. כמה זמן אני יכול להימשך מסמוס כזה? מה, שנים עכשיו להתעלם מזה שהילד שלך הוא...
אז תראה, אני אגיד שלפעמים בגירושים, ויש לי תיק הזה עכשיו, שאני חייבת רגע לדבר עליו כמובן בלי שמות, התחילו תהליך גירושים לפני 2, אנחנו רק בדיון השני, כן? יש לנו עוד חודש דיון שני.
וואו, 2, שגית, זה פשוט.
2, אנחנו עוד רק בקדם משפט. תוך כדי הליך, כבר הייתה פסיקת מזונות, האישה מקבלת מזונות, עוד לפני שהובחן הילד, ותוך כדי שאנחנו מדיינים בבית משפט, האמא מתחילה להבין, כולל הגננת, שמשהו בהתפתחות של הילד, יש משהו לא תקין. מתחילה להגיד להורים, תקשיבו, ההתפתחות לא תקינה, לכו להתחיל לעשות ועדות, אבא מסרב בכל תוקף בכלל להכיר בזה, שצריך בכלל להבחן את הילד.
מזכיר שאנחנו לא קרובים אפילו לחתימת הסכם כרגע, לא. אנחנו רק דיון שני.
אנחנו רק דיון שני. מטרפד. האישה קובעת וקשה לקבוע תורים, בטח במכונים פרטיים. בית משפט שלח אותם לאיזשהו מכון, האבא מטרפד, יום לפני הוא לא מגיע.
מה זה טרפוד?
לא מגיע, אוקיי?
אם הוא לא מגיע, בילדים הרצף צריך נוכחות של שני הורים.
בכלל, כל דבר, כי האפוטרופוסים טבעיים של הילד, כל דבר שאתה עושה בעניין חינוך ורפואה של הילד שלך, אתה חייב את הצד השני גם, אוקיי?
גם ילדים לא על הרצף?
כן, בוודאי, זה האפוטרופסות. אוקיי. לכן אני אומרת, מה הוא עושה כדי שהילד שלו לא יהיה בעצם את הכותרת הזאת, כי הכותרת הזאת היא מאוד מאוד קשה, לפעמים אנשים מעדיפים לחיות בסימן שאלה שאולי הוא לא, מאשר את ההחלטה הסופית הזאת, יש לך ילד על הרצף. אז הוא מטרפד, ואז דוחים לעוד חודשיים, ועוד חודשיים, ומה קורה בינתיים? תכף נפתחת שנה, הוא צריך גן תקשורת, כי הוא לא הולך לגן רגיל, אבל אם אין עדיין נבחון של ביטוח לאומי, אפשר לרשום אותו לגן תקשורת. ואז מה נעשה כשיגיע ספטמבר, אם אין עדיין נבחון, הילד לא יוכל להיכנס למסגרת שמתאימה לו. זה כמו איזה כדור שלג שגורר, בסוף זה פוגע בילד. הגשנו בקשה, בגלל כל התרפודים האלה, לבית משפט, לאפשר לאמא לחתום בעצמה. זאת אומרת, לשלול את הסמכויות מהאבא בעניין הזה. וזה אפשרי.
למרות מה שאמרת לפני דקה שצריך...
זה אפשרי, כן.
צריך נוכחות ואישור של שני ההורים.
כשבית
מה
משפט...
מה הוכחתם? מה בעצם טענתם?
הראינו את כל התכתובות שהוא מאשר בהתחלת הפגישות, ואחר כך מבטל אותן, לכמה זמן זה דוחה, ומה הנזקים שזה עושה לילד. ובית משפט נקודתי, תראה, שלילת אפוטרופסות זה משהו שהוא מאוד קיצוני.
כן.
בית משפט יכול גם לשלול ממך כהורה את האפוטרופסות שלך, אם אתה לא מיטיב עם הילד שלך. אבל משהו נקודתי, כמו... תן לי סמכויות לעשות אבחון לילד כי האבא מטרפד, זה משהו שאפשר להשיג בבית משפט, וזה אכן קרה, אוקיי? אז האמא בעצם לוקחת את הילד לכל האבחונים האלה, כי האבא לא משתף פעולה.
מה מכאן? מה עם מצבים ש... שכבר נחתם הסכם, נגיד?
מה זאת אומרת? שיש פסק דין או הגיעו להסכם?
נחתם הסכם אוקיי. כשהילד היה או הילדה בת שנה, נגיד, כעבור חודשים ספורים, שנה פלוס, לא יודע מה, פתאום מגלים.
אז רק כדאי באמת להגיד למאזינים שלנו שילד שמאובחן על הרצף, הוא זכאי בביטוח לאומי לקבל קצבת נכות כללית, שזה משהו כמו 3,300 שקלים בחודש.
For life?
כל עוד הוא, עד גיל 18, כל עוד הוא קטין.
אוקיי.
אבל בגיל 18 הוא יעבור ועדה נוספת, כדי להבין, כי גם על הרצף הרי זה ספקטרום, יש תפקוד מאוד מאוד גבוה, שזה ילדים שאתה לא מרגיש שבכלל יש פה משהו על הרצף, אבל מקבלים קצבה. ויש כאלה בתפקוד מאוד מאוד נמוך. ואז בגיל 18 הם עוברים ועדה נוספת בביטוח לאומי, כאשר ביטוח לאומי יחליט האם הם זקוקים לאפוטרופסות, או שהם קשירים.
מחילה שאני אומרת, אני יודע שהכל סביב אבחונים, אבל אני יודע ממקור כמעט ראשון, לא כראשון, כן? ממקור מאוד קרוב, על ניסיונות של הורים להביא את הילד בתפקוד גבוה שלהם, בגיל 18, למצב של תפקוד נמוך.
כדי לקבל קצבאות. כן. זה עצוב לשמוע, עצוב. אבל בסופו של דבר... היא תהיה ועדה. עכשיו, מי שמקבל את הקצבה הזו, אז יש מצב שזה הרי מגיע לחשבון של האמא, לרוב זה לחשבון של האמא, כי
כן.
בעצם קצבת הילדים החודשית בדרך כלל מגיעה לשם, ואז נוצר מצב...
וגם שהיא, מזונות מגיעים אליה.
שהיא גם מקבלת מזונות, וגם מקבלת בעצם 3,300 שקלים. עכשיו, רוב המשפחות שאני מכירה, למעט בודדים, הקצבה היא לא רק שהיא לא מספיקה, היא מספיקה, היא אפילו... מעבר. זאת אומרת, אני שמעתי על כאלה שמוציאים 800 שקלים, ואז נשארים רוב הקצבה בעצם נשארת, והאבא פתאום טוען, רגע, למה שתקבלי גם את הקצבה וגם את המזונות? יש לא מעט תביעות כאלה שמוגשות לבית משפט ואומרות, יש שינוי מהותי בנסיבות. זאת אומרת, המזונות, אני רוצה לדון שוב המזונות, כי נושא המזונות זה נושא שהוא לא סגור לעולם, תמיד אפשר לפתוח אותו, אוקיי? גם שמקבלים פסיקה וגם שחותמים הסכם, אבל צריך להוכיח שינוי. מה השינוי? יש עוד אלפי שקלים שמגיעים לאמא. עכשיו אני אגיד משהו. בית משפט מקבל לא מעט תביעות כאלה. בית משפט תמיד יעדיף, אם להורים יש יחסית יכולת כלכלית, לחסוך את הכסף לילד. הוא אומר, תפתחו חשבון נאמנות, שימו שם את הכסף ותחסכו. כי זה ילד שאנחנו לא יודעים מה יקרה שהוא יהיה גדול. הוא יוכל לעבוד, לקבל משכנתה, לקנות, אנחנו לא יודעים מה יהיה איתו.
והעלויות במאות אחוזים מילדים רגילים.
נכון, ותחסכו לו את זה. אבל יש מקרים שבית משפט מתרשם שלהורים אין מספיק כסף, והוא יחלק את הקצבה ביניהם, אוקיי? אבל כמובן שהדרך העדיפה על בית משפט, זה לחסוך את הקצבה לילד.
נושא השבוע, אוטיזם, עוד נרחיב על זה בתוכניות הבאות.
משפחה מודרנית.
לא נשאר לנו הרבה, אבל אין שום סיכוי שלא נעשה שאלות מאזינים היום. עורכת הדין לענייני משפחה, סגית ארגמן, כאן כדי לענות. סגית, אני מתחיל עם... סגית דחוף. אבא שלי בצוואה רשם שאני אקבל שקל ואת הרצועה של הכלבה שלו. ואחי קיבל את הבית והרכב. וואו. מה אני אמורה לחשוב?
וואו, אפילו הרצועה של הכלבה זה כזה מרגיש לי שיש שם משהו מאוד מאוד קשה, כנראה במשפחה.
על זה נאמר, הכניס סכין בסובב.
ממש. כי אפילו השקל פחות מטריד אותי למרות שזה נורא מהרצועה של
וואו,
הכלבה.
כן.
צריך להבין מה קרה שם. תראה, בית משפט, באופן כללי, אני חייבת גם להגיד שיש מדינות שאסור לנשל את הילדים שלך. או לגמרי, אתה יכול לתת להם פחות, אבל אסור לנשל. ופה זה סוג של נישול, כי מה זה שקל. צריך להבין מה קרה שם. בית משפט לא אוהב נישול של ילדים. מצד שני, בית משפט גם יש את עיקרון להעדיף את רצון המת, ובית משפט יצטרך לשמוע מה קרה שם, מה היה שם, ולהבין ולעשות את האיזון בין לקיים את הצוואה לבין אולי לתקן עוול שנעשה שם. כמובן שחסרים לנו המון המון פרטים. אני כן יכולה להגיד לו שיש אפשרות להתנגד לצוואה ולנסות ולהסביר מה היה שם, אבל אין הרבה פרטים כדי לענות.
מעניין. מאזין כותב, אשתי תפסה אותי בוגד בה לפני 10 שנים, סלחה לי וחזרנו למוטב, עכשיו מתגרשים, והיא דורשת את הכתובה על המקרה שהיה לפני עשור. שאלה ראשונה, האם יש לה סיכוי? שאלה שנייה, האם אין חוק התיישנות במקרים האלה?
אוקיי, אז אני אגיד שיש משהו בדין העברי, וחשוב להזכיר שוב, שכתובה אפשר לבקש רק בבית הדין הרבני, לא בבית משפט דיני משפחה. יש דבר כזה שנקרא סבר וקיבל. מה זה סבר וקיבל? אם אני לפני 10 שנים תפסתי אותך, אוקיי, בוגד בי, וקיבלתי את זה, והמשכנו לחיות כזוג 10 שנים, אני כרגע מנוע, אני יכולה לדבר על זה, כן, אבל זה לא משהו כנראה שיביא לה את הכתובה, אוקיי, או היא תזכה בכתובה. בית הדין, ישמע את הגרסה שלה, אבל הוא יכול גם להגיד לה, סליחה, את קיבלת את זה, אם את היית מתגרשת אז, יכולת לקבל את כתובתך, בגלל שהסכמת שלום בית, כנראה שפספסת אותה.
תת שאלה, היא דורשת את הכתובה, ואת אומרת שכתובה אפשר לדרוש רק בבית הדין הרבני.
כן.
הוא יכול לדרוש לעבור לבית המשפט לענייני משפחה?
לא, כי הסמכות היא רק לבית הדין הרבני, בית המשפט לענייני משפחה אין לו סמכות לדון בכתובה.
אוקיי, שאלה אחרונה, שאלה שקיבלנו עליה כמה פניות בשבועות האחרונים, ואני, ירושה לי לומר, מצטער, לא האמנתי שיש שאלה חשובה, אבל את אומרת שזה כן. שאלה לגבי מזונות צמודי מדד, אוקיי? אם לצורך העניין באפריל 24 ניתן פסק דין שקבע שהמזונות יוצמדו למדד מתעדכן כל 3 חודשים, ועל פי המדד של הרבעון האחרון הסכום החדש כולל המדד הוא לצורך העניין 4,600, ברבעון הבא כיצד מחשבים את ההצמדה? לוקחים את ה-4,631 ומאיזה תקופה בעצם מבצעים את ההצמדה? האם ממועד פסק הדין או מהמועד הקודם שהתעדכן המדד, כלומר ברבעון הקודם? מתמטיקה במשפחה מודרנית.
כן. אז קודם כל אני חייבת להזכיר שהמזונות הם צמודי מדד, וגם אם עורך דין שכח או לא שם לב ולא רשם שזה צמוד מדד, זה צמוד מדד. אוקיי? כי זה הסכם להמון המון שנים, הכסף נשחק, זה הרי לא יכול להיות שנקבל מה שלפני שנים את אותו הסכום. מבחינת החישוב, החישוב הוא בדרך כלל מהמדד שפורסם, האחרון שפורסם, מדד מתפרסם כל 15 לחודש, האחרון שפורסם מחתימת ההסכם או מתוקף של פסק הדין, תלוי מה הם הסכימו ביניהם. אם הם לא כתבו במפורש מה הם מסכימים, זה מרגע אישור ההסכם בבית משפט. איך מחשבים מדד? יש כמה נשים שהן אלופות בחישובי מדד, איזה גרושות שאני מכירה. אלופות, אפשר לעשות אצלם קורסים. אבל יש מחשבון הצמדת מדד, מאוד מאוד פשוט, כתוב מה הסכום המקורי, כמה זמן עבר, ויש את החישוב קדימה, זה מאוד מאוד פשוט.
תמשיכו לשלוח שאלות גם לתוכניות הבאות 0552-102-102. יונתן כהן על הביצוע הטכני, תודה רבה יונתן.
תודה יונתן, היה מקסים איתך.
סגית ארגמן, עורכת הדין לענייני משפחה ומגשרת. תודה סגית, היה תענוג.
תודה, היה כיף כמו תמיד.
שבוע טוב, בשורות טובות, נחזיק אצבעות לחזרתם של החטופים והחטופות. שבוע טוב לכם.
שבוע טוב.